האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו רווח נקי מבית סייף פיוטשר ורדיוס 100FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לעשות השקעות חכמות בנדלן בארצות הברית. היום נמצאים איתנו שוב בן פרוכטר ומיכאל גולדין.
שלום
הכי כיף איתכם. אני חייבת להגיד לכם שאיתכם הכי כיף לי.
אני מתרגש, מה זה פעם ראשונה שאני עושה פרק עם מיכאל.
כן.
אף פעם לא עשינו פרק ביחד.
והיום הייתי תהיה האיגל שלנו.
היום אני,
נכון.
האיגלית. היום זה התחום שלך?
אז היום אני מעבירה את ההנחיה לבן.
אני המנחה, זה מרגש.
אתה המנחה.
וואו, אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חברי, הופה, להרים את האווירה.
על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
היום אנחנו הולכים לדבר על חברות ניהול וכל מה שביניהם.
וואו, אני חושבת שכשאנחנו הולכים לבחור, לקנות נכס, להשקיע, זה אחד הדברים, אתה יודע, חשוב, דיברנו הרבה פה על אזורי השקעה וגיוון תעסוקתי וביקוש והיצע וריביות ומימון והכל חשוב, אבל חברת ניהול בסופו של דבר חשובה לא פחות, כי באופן ישיר היא משפיעה על הקשפלו שלנו.
על חברות ניהול קמים ונופלים עסקים.
נכון,
ונחסים
נכון,
כמובן.
נכון,
הם העיניים שלנו בשטח.
הם העיניים, זה אחד הדברים שאני אומרת, נכון שאני מתעסקת הרבה עם חברות ניהול, ואחד המשפטים כשאנחנו באים לעבוד עם חברת ניהול, אני מסבירה להם אתם האוזניים והעיניים, והלב של המשקיעים בשטח, הם סומכים עליכם, אתם אחראים על הכסף שלהם.
הייתי, אז ספרי לנו ולמאזינים, למעשה על מה חברת ניהול אחראית? מה התחום האחריות שלהם?
על הרבה דברים, למעשה הם אוהבים הרבה להתחמק, אבל הרבה דברים. אני חושבת שאחד הדברים, קודם כל, כשאנחנו באים לבחור חברת ניהול, ואנחנו מתחילים איתם את המערכת יחסים כמשקיעים, קודם כל להסתכל על החוזה, כמו כל דבר. מה הם מחויבים לנו? מבחינת, לא רק מה הם מחויבים לנו, גם מה העלויות שלנו מבחינת דמי ניהול, החזקה, איפה עוד כל מיני דברים ועמלות שהם גובים מאיתנו, ומה הם מחויבים לתת לנו בשירות שלהם, בכסף הזה שאנחנו משלמים להם פר חודש או על הדמי טור דייר, מה הם מחויבים לתת לנו?
גם היום זה נורא קל לעבור על הסכמים, בניגוד למה שהיה בעבר,
זה נכון.
פעם אנשים מקבלים הסכם באנגלית, מה, אני אתחיל לקרוא את זה, לא יקרה.
הוא גם קשה, הוא גם לפעמים באמת הסכם קשה, כי הוא משפטי, הוא קצת...
גם כל מיני שטנצים כאלה משפטיים.
לגמרי.
אז אפילו, הרבה יותר טוב מכלום זה לקחת את ההסכם, לשים את זה בצ'אט GPT, לשאול אותו מה עיקרי הדברים, רק להבין שאת עיקרי הדברים אנחנו יודעים ומכירים.
היום נהיה קל.
היום נהיה הרבה יותר קל, וגם פה אני חושבת שאנחנו כמשקיעים שבאים באמת להשקיע מעבר לים, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, הדברים קצת שונים מאיך שמנהלים נכסים בארץ, למשל וקודם כל ארנונה, אנחנו רגילים פה בארץ שכשהנכס מושכר, הדייר שלי משלם ארנונה.
נכון.
או את הוועד בית. אנחנו מתעסקים בארצות הברית עם סינגל פמילי, אז אתה מקביל לזה, זה ועד שכונה. וכבעלים של נכסים בארצות הברית, גם אם הנכס מושכר, גם אם הוא לא מושכר, הארנונה וועד שכונה הוא שלי כבעלים.
נכון. אבל רגע, אני רוצה לחזור צעד אחד אחורה.
כן.
למעשה, בואו נסביר למאזינים שלנו מה זה חברת ניהול בכלל, כי בארץ אנחנו פחות רגילים לזה. בארץ, אם יש לנכס, אני בדרך כלל מנהל אותו לבד. כן. יש מקרים
גג,
חריגים.
גג איזה מתווך.
גג איזה מתווך ועוזר.
אז עכשיו, קודם כל, כן, חברת ניהול היא קודם כל גוף מקצועי. היא ברוקר רשום בארצות הברית ובמדינה הספציפית שהוא עובד בה, וזה שמישהו רשום כברוקר ויכול לעסוק בניהול באלבמה או לא בהכרח יכול לעסוק בג'ורג'ה וכן הלאה וכן הלאה, והם גוף מקצועי שמנהל, זה לא איזה כמו שאנחנו רגילים, כמו שאתה אומר פה בארץ, אז השקעתי באלת, אז אני לא כל הזמן אלך ואנהל את הנכס שלי, אז יש לי שם איזה מישהו שהולך ו...
שם עין,
אז זה לא. זה גוף מקצועי שעובד עם רישיון, שעובד עם חברה מקצועית שבודקת את הדיירים, שעובד, חייב לעבוד עם קבלנים מורשים שעוסקים בכל מה שקשור למיינטננס, תיקונים וכאלה, וזה ההתמחות שלהם. אוקיי? חברת ניהול צריכה גם להתמחות בשוק שהיא נמצאת בו.
נכון, היו לנו מקרים בעבר הייתה לנו חברת ניהול קטנה שנראה לנו את הנכסים, ואז נקנתה על ידי חברת ניהול גדולה, ופתאום הם החליטו שהם לא עובדים באזור שאנחנו צריכים, נכון?
גם כן, הם בהחלט צריכים להתמחות בשוק שהם עובדים בו. אני יכולה לתת דוגמה לחברת ניהול שנהדרת, מצוינת, שעבדה בשוק ספציפי, כי היא מכירה את המעסיקים, ומכירה את השוק, מכירה את הסוחרים, ובאמת מקבלת אצלי ציון A+, נכנסה לשוק חדש, עיר אחרת. זה לא עבד. זה לא עבד כי היא לא הכירה לא את המעסיקים המקומיים, לא איפה לפרסם את הנכסים, היה לה קשה להביא קבלנים לתיקונים וכאלה, כי זה לא השוק שהיא נמצאת בו, וזה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך לשים עליו דגש. אבל אני רוצה גם שנדבר על איתור דיירים. זאת אומרת, בסופו של דבר, חברת ניהול, היא מביאה לי את הדייר. בוא, בן, היו לך לקוחות, היו לך מקרים.
גם על הבתים שלי.
בן, ספר לנו על הבתים שלך.
כן. אז, לא, קודם כל, בחירה של דייר היא קריטית, ובסוף לנו כמשקיעים, כמשקיע בודד, אין לך את הכלים לבדוק את הדייר. אתה צריך לעבוד עם חברת ניהול מקצועית, שתעשה בעצם תהליך של סקרינינג, של בדיקת נאותות על הדייר עצמו. סקרינינג זה בעצם לבדוק שאין לו עבר של פשיעה, שאין לו איזשהו תיק פלילי, לבדוק את ההיסטוריית מגורים שלה, של הדייר, לראות שלא עשו לו אביקשנים, פינויים
מנכסים. וקרדיט סקור.
וקרדיט סקור, נכון, בארצות הברית, הקרדיט סקור הוא המלך, כולם חשוב להם הקרדיט סקור.
נכון.
ואם עובדים באזורים טובים, אצל אוכלוסייה שאכפת לה. בואו
קודם נספר מה זה קרדיט סקור.
נכון.
אז למעשה דירוג אשראי זה גם פה בארץ, למעשה מודדים אותנו מבחינת היסטוריה של התשלומים שלנו בכרטיסי אשראי, תשלומי הלוואות וכל הדבר הזה, ולמעשה אוספים עלינו את כמה פיגרנו בעבר בתשלומים וכאלה, ואוספים עלינו את הנקודות.
אבל למה כל כך אכפת להם מהקרדיט סקור, זה השאלה?
כי ככל שאתה מדורג, קרדיט סקור נע בסביבות ה-500 ל-800, וככל שאתה מדורג גבוה יותר, אז מן הסתם יש לך יותר יכולת להחזיר את ההלוואות, כן, שלך.
למעשה בנק רואה בך פחות סיכון לעצמו, נכון. לכן הוא נותן לך ריביות יותר טובות בכל התחומים.
נכון, נכון, נכון מאוד.
לכן גם, אם אנחנו מדברים על אזורים טיפה יותר טובים, שגרה שם אוכלוסייה חזקה יותר, הם מאוד דואגים לקרדיט סקור שלהם, כי הם לא רוצים להוריד אותו באי תשלום של שכירות. לכן גם חשוב גם בבחירת אזור וגם בסקרינינג שיהיה קרדיט סקור די גבוה.
עכשיו, אני חושב, אני רוצה שתשאלו אותי.
אז נשאל אותך.
אני רוצה שתשאלו אותי.
תגידי לי מה לשאול ונשאל.
אז מה קורה? בסדר, אז יש לנו את הצדקת. הם עושים סקרינינג ובודקים שאין להם היסטוריה של עבר פלילי, או באמת הם סוחרים טובים בעבר, אבל לפעמים דברים קורים, ולא תמיד ההיסטוריה שלנו כסוחרים היא מושלמת, או הקרדיט סקור שלנו נפגע.
הבנתי לאן חתרת, אני רוצה לשאול אותך.
אז לך.
אוקיי, לפעמים הכל חד משמעי, ואנחנו מקבלים החלטה או גרוע או טוב.
נכון.
ולפעמים יש נגיד תיק פלילי מלפני 10 שנים, וקרדיט סקור 630-640.
שזה גבולי.
שזה גבולי.
נכון.
ואנחנו צריכים לקבל החלטה, מה עושים?
אני אגיד לך מה עושים, אני קודם מתקשר לאתי, זה מה שעושה, אני מתקשר לאתי, מתייעץ איתה.
אבל, אוקיי, אז תתקשרו, אבל אני חושבת שפה באמת נכנס, לא חושבת, אני יודעת, פה באמת נכנס התפקיד של חברת ניהול, להגדיל ראש. חברת ניהול טובה, תתחיל, אוקיי, בואי, זה ה... גם הם נפגשים עם הדיירים, הם למעשה פוגשים אותם, רואים אותם, ופה התפקיד שלהם לבדוק קצת יותר לעומק. להרים את הטלפון לחברת ניהול הקודמת, או לבעלים הקודמים ששכרו דירה, ולהבין מה היה. כי לפעמים, אתה יודע, אנחנו אנשים, ואתה אוהב להגיד שאנשים הם לא דומינו, ולא מעמידים אותם איך שמעמידים אותם, וזה ככה עובד, אנחנו לא רובוטים, ודברים קורים בחיים. גם דייר, אתה דיברת על דיירים שמשלמים או לא משלמים, יכול להיות אצלנו דייר נהדר לאורך תקופה, ופתאום, למשל בקורונה זה קרה, פיתרו אותו, לא יודעת, האימא שלו חולה והוא לא עבד איזה חודשיים והמשכורת לא נכנסה, או החליף עבודות.
מה עושים אם פתאום דייר לא משלם לי שכירות?
אז זה התפקיד של חברת הניהול, לא ישר לשלוח את ה-7 day notice ואתה הולך לקבל פינוי מהבית, כי אז רוב הסיכויים שהוא גם לא ישלם, אם הוא יודע שגם כך יפתח לו התיק הזה.
מה זה 7 day notice?
הם שולחים קודם כל הודעה שיש לך 7 ימים לשלם את השכירות, כי אם לא אתה, מה מגישים נגידך את התהליך של הפינוי. להרים טלפון, להבין מה קרה. למה לא שילמת? כי לא היית בארץ, ולהבין מה קורה ולהגיע, וגם אם הוא איבד את העבודה שלו והוא מובטל, להגיע להסדר תשלומים, כי הכי קל זה לשלוח את ההודעת פינוי הזאת, ולהתחיל תהליך של אביקשן, שרוב הסיכויים שאנחנו לא נראה את הכסף שלנו, ושלושה ארבעה חודשים עד שנפנה ונזכיר, וזה תהליך באמת לא פשוט, גם כלכלית וגם נפשית למי שחי מעבר לים. אז התפקיד של חברת ניהול היא להגיע לאיזה payment plan, לאיזה הסדר תשלומים עם דייר, לראות איפה אפשר לוותר, תקשיב, להרים טלפון לבעלים, דיברתי איתו, אמר שאין לו כסף, יכול לשלם $600 כל שבוע, אבל שווה לנו.
נכון, כן. המטרה שלנו בתור בעלי דירות, להוציא כמה שיותר כסף בסופו של דבר.
נכון.
כן. אני חושב גם
כמה שפחות נזק.
אני חושב שהנושא הזה של דייר שלא משלם, זה אחד הבחרים הכי גדולים של משקיעים, שמשקיעים בנכסים. נכון. וכל, פחד של מה אני עושה אם דייר לא משלם. אז זאת אומרת שאם אתה עובד עם חברת ניהול טובה, אז הם אלה שצריכים לפתור את זה ולעבוד מול הדייר, לגבות ממנו את שכר הדירה.
בדיוק, אני חושבת נגעת בנקודה, זה הפחד הכי גדול, אבל אנחנו צריכים גם להבין, כאילו, אחד הסיכונים שלו, שדברים קורים.
נכון.
זה יכול לקרות, ולכן חשוב פה, עם איזה חברת ניהול אתה עובד, לנהל את הדבר הזה עבורך.
כן, אבל כן. זה הזמן להשוויץ, שאנחנו עובדים מול חברת ניהול, אנחנו ספציפית Safe Future, אנחנו באים עם מסה של לקוחות, 600, 700, 800 לקוחות לפעמים לחברת ניהול, ואז יש לנו גם כוח מול חברת ניהול, גם בתמחור, נכון. וגם בטיפול בלקוחות שלנו.
זאת אומרת, בגלל שאנחנו מנהלים מאות נכסים, יש להם אינטרס מאוד גדול שהלקוחות יהיו מרוצים.
אבל גם זה לא תמיד מושלם, הייתי תכף תספר לנו, הייתה לנו חברת ניהול, שפתאום החליטו,
ככה, קודם כל, כמו שאמרתם, והמשקיע הפשוט כשהוא בא לרכוש נכס ולהזכיר אותו, קודם כל תבדוק עם החברה שרכשת ממנה, מה אתה מקבל בהסדר של חברות ניהול. כי באמת, בתור בן אדם פרטי שתתקשר לאיזה חברת ניהול, רוב הסיכוי שלא תצליח לקבל תנאים משופרים. אמרת, מיכאל, נכון. ואתה צודק, אנחנו באים עם כוח, אנחנו לא נכון. מתפשרים על השירות שהלקוחות שלנו מקבלים גם מבחינת תנאים מוזלים וגם מבחינת היקף השירות.
נכון.
אנחנו דורשים תקשורת מסוימת, אנחנו דורשים
לשלם ארנונה, דורשים
כן,
לשלם
כן, HRA. אנחנו רוצים שללקוחות שלנו יהיה יותר שקט נפשי
וגם לנו.
בהשקעה
כי, שלנו. כי אני רואה כבר מצב שנגיד חברת מנהלת 600 לקוחות, ופתאום החליטה לא לשלם ארנונה, אני אקבל בחודש נובמבר 600 שיחות מלקוחות, תעזרו לנו לשלם. אנחנו רוצים למנוע את זה.
גם תעזרו לשלם, וגם במקרה שלא משלמים, זה מגיע לסיטואציות פחות נעימות, אבל כן, חשוב
כמו שהתחלנו לספר, הייתה לנו חברת ניהול שהחליטה שמפסיקים לשלם, ואז הייתי, עשתה איתם שיחת הבהרה.
נכון.
ובסופו של דבר פשוט החלפנו אותם בחברת ניהול אחרת, כי
חד משמעית, אנחנו לא מתפשרים על השירות.
וגם זה חשוב להגיד, שבסוף חברת ניהול זה לא חתונה קתולית.
נכון.
זאת אומרת, בכל אזור אנחנו עובדים עם כמה חברות ניהול, בדיוק בשביל זה, כדי לא לשים את כל הביצים בסל אחד, כדי שאם יש חברת ניהול, כל חברות הניהול גם יודעות שאנחנו עובדים עם כמה חברות ניהול. אז הן יודעות שאם לא נהיה מרוצים מהם, אז נוכל להחליף אותם.
יש לנו אלטרנטיבות אחרות.
בהחלט.
לגמרי, גם לי היה באחד הבתים שלי באופן אישי, היה לי דיירת שלא שילמה, והתחלנו תהליך של פינוי, גם זה קורה, ולא הייתי מרוצה מהתנהלות של חברת הניהול, והחלפתי אותה בחברת ניהול אחרת, שעשתה את זה הרבה יותר מהר.
נכון, אני זוכר את הסיפור, והציעו לך דיירת שלא אימנת שכל כך מהר מוציאים אותה, נכון?
נכון, הציעו אותה בסוף תוך שנייה וחצי, הגיע השריף. וזה בסוף הוזכר גם ב-$400 יותר מאשר הדיירת הקודמת שהייתה.
זה רק מעיד כן. כמה התפקיד של חברת ניהול משפיעה באופן ישיר על ההשקעה שלנו.
חד משמעית.
גם מבחינת תחזוקה, כי בסופו של דבר הבתים האלה, בייחוד שהם בתים שמוזכרים ויש תחלופה של דיירים, זה ברכה שיש דייר שנשאר 4-5 שנים וצפונה, אבל הרוב זה לא קורה. ואז יש תחלופה. ויש תחזוקה שוטפת. ואני לא יודעת אם אתם יודעים, זה יכול להגיע גם לאלפי דולרים, ובן יכול לספר סיפורים של משקיעים, שלא תמיד גם התחזוקה נעשית כמו שצריך. אז
נכון.
כמו שצריך, או התפקיד של חברת ניהול, גם בשוטף, אני אתן דוגמה אפילו. כי זה הכי קל.
לך על זה.
היא פשוט, יש לנו חברה שאנחנו עובדים איתה באטלנטה, והיא עושה מין חבילה, פקאג' כזה לסוחר, גובה ממנו משהו כמו עוד איזה $25 או $30 בחודש, לדוגמה עם הפילטרים של המזגן. אם לא מנקים אותם,
קרידי.
מה זה קריטי?
קריטי.
קריטי, כי אם לא מנקים אותם, בסוף זה מביא לשריפה של המנוע, וזה יכול להגיע לאלפי דולרים.
מחירים בארצות הברית זה לא כמו בישראל, מזגן זה אלפי דולרים.
אגב, הבעיה נוספת בארצות הברית, שאי אפשר דוד משה שיבוא ויתקן, צריך
מישהו
ש... נכון. אז בתחזוקה שוטפת, היא גובה מראש את המחיר הזה מהסוחרים, שולחת אליהם פעם בחצי שנה או בשנה את הפילטר, והדייר מחליף, וגם צריך לשלוח תמונה ולעלות לפורטל.
אתה צריך להוכיח שהוא החליף.
כן, וזו פעולה כאילו פשוטה, בעלות מאוד נמוכה,
שחוסכת
לנו אלפי דולרים.
נכון.
וכן הלאה וכן הלאה, יש המון דוגמאות, אבל חברת ניהול טובה זה חברת ניהול שעושה את הדברים האלה.
אז הייתי ספרי לי, אני נגיד, אני קניתי בית בארצות הברית, יש לי בית אחד, אני רוצה לבחור חברת ניהול, איך אני בוחר?
אז עוד פעם, אני חושבת שקודם כל חשוב לבדוק מה השירות שאתה מקבל, מה החברת ניהול, זה שקנית ממנו סביר להניח יכול לשדך לך איזה מישהו, ואז לבדוק מה רמת השירות שאתה נותן, וגם אז אני חושבת שלא חושבת, אני בטוחה, זה פתוח למסע ומתן, עוד פעם, כבן אדם אחד קצת קשה לנהל מסע ומתן, אבל קודם כל בהחלט לבקש ביקורים בנכס, לוודא, לראות בעיניים.
מה, אני יכול לבקש מחברת ניהול לבקר בנכס פעם, כן. פעם בתקופה? כן. ככה לדרוש מהם?
כן, ככה וואלה. לדרוש מהם. ככה לדרוש מהם, פשוט לראות שהדייר מתחזק את הנכס, שהדשא מקוסח, שאין חורים בקירות.
אז מהניסיון שלך, כל כמה זמן את ממליצה לבקש מחברת הניהול, ללכת לעשות איזה בריף בנכס, איזשהו ביקור, לראות שהכל בסדר.
אופטימלי חצי שנה.
כל חצי שנה.
אבל... אוקיי. גם פעם בשנה, זה בסדר גמור. פעם בשנה, כן, ותוך כדי גם לבקש מהדייר לתקן אם צריך, אם משהו מתוחזק לא נכון.
עובדה או הזיה?
והיום בפרק של עובדה או הזיה, מה עדיף? לבחור חברת ניהול גדולה, לחסוך עלויות?
או יתרון הגודל, אתה מתכוון.
יתרון הגודל, כמובן.
אני חושבת שלא. אני חושבת שמצד אחד לא חברת ניהול קטנה של איזה 5 אנשים, אבל זה לא בהכרח יתרון הגודל, כי זה נכון שאם יש חברת ניהול שהיא עובדת בכל ארצות הברית, ויש לי נכס גם פה וגם פה וגם פה, אז זה מרכז לי, אבל מצד שני זה מאוד יחס לא אישי, לא אליי כבעלים, וגם לא לדיירים שלי, שבסופו של דבר רוצים להרגיש שיש להם למי לפנות, שגם להם ינהל את הנכס, אם חלילה משהו, המיזוג שלהם לא עובד, הם רוצים שיטפלו בנכס מן הסתם. אז עדיף חברת ניהול מקומית, בינונית.
מה זה בינונית, תגדירי לנו? אולי אני ובן יהודים, אבל מה זה?
בינונית, אני חושבת, זה חברה שמנהלת בין 300... עד 800 נכסים.
אוקיי,
זאת אומרת שיש להם יכולת, מצד אחד יש להם יכולת ניהול, יש להם קבלנים שעובדים איתם באופן שוטף, יש להם מנהלי נכסים, יש להם מנהלת חשבונות שעל הדברים, זאת אומרת יודעים לתת שירות, אבל הם גם לא גדולים מדי שאני כמשקיע נהיה בורק בתוך המערכת.
אני זוכר שגם מהניסיון שלנו עבדנו בעבר עם חברת ניהול ענקית, שפועלת ברוב ארצות הברית, שמנהלת אלפי נכסים.
ואז אתה בורק במערכת.
לא יציין את שמם. אבל אז ראינו בסוף שברמת השירות של הלקוח קצה, הוא יכול ליפול בין הכיסאות, ולעומת זאת חברות ניהול קטנות, שמנהלות נגיד כמה מאות נכסים.
הן פשוט יותר גמישות בשירות שהן מוכנות לתת. חברת ניהול ענקית, לא גמישה.
גם תיקו בחשבון שאם זה חברת ניהול קטנה שמנהלת, אני סתם זורק 50 נכסים, אז כל נכס, הכנסה ממנו חשוב לה. חברה שמנהלת 50, 40, 30 אלף נכסים, אז נכס
שלך,
ההכנסה שלו זניחה יחסית לשאר ההכנסות, אז כאילו לא אכפת להם.
לא התאמצו בשבילך.
אני חושבת שלא יכולת להגיד את זה יותר טוב. לגמרי.
הבנתי. אז המג'יק פוינט זה בינוני.
בינוני וטוב. בינוני וכאילו, בינוני ומתמחה במקום שהוא נמצא בו, באמת. כאילו, עם הידע הנכון, עם האנשים שמספיק, ולתת שירות טוב, לא להתפשר על השירות.
אוקיי.
אני חושב שקיבלנו את התשובה.
אז אנחנו עוברים לפינה הבאה, היום אנחנו המנחים, איזה מרגש. אנחנו עוברים לפינה הבאה שלנו, שזה בעצם פילת הדילמות.
דילמות.
והדילמה שלנו היום זה האם, אם יש לי דייר טוב, האם לחדש את החוזה באותו המחיר, או לפנות אותו וליהנות מסחירות גבוהה יותר. זאת אומרת, אם אני מזכיר את הבית מתחת למחיר שוק, לחדש, או להעלות את הסחירות.
אז
דעתי חד משמעית, לחדש באותו מחיר, לא להתעסק, לא, כל עוד זה לא, שזה עובד, לא לגעת. זוהי דעתי.
אז זה באמת דילמה שהרבה, כמו שאמרת, מרימים טלפון ומתייעצים, כי זה באמת דילמה.
אני בסך הכל,
בסך הכל רוצה בתור משקיע למקסם את את ההשקעה שלי. אבל חשוב, ואתה אמרת חד משמעית לא, חשוב להבין שכשאני מוציא דייר, קודם כל יש לי את החודש, חודשיים, שהנכס ריק, הוא כבר לא הכניס לי. יש לי עוד הוצאות שאני צריך קצת לנקות,
תיקון,
קצת
צבע,
לצבוע,
מנול,
קצת
שטיח.
זה. אז לא בטוח, בקיצור לא בטוח שזה כזה משתלם לי, דייר טוב, דייר שמשלם, לרוב אני ממליצה להשאיר.
אפשר לבדוק אותו. תגובות שלו, אבל בגדול,
בגדול, בגדול,
בשביל הדיון אני אקח את הצד הנגדי בשביל העניין. אז נגיד עכשיו מה, יש לי נכס מושכר ב-$1,700, וחברת אין לו אומרת, תקשיב, המחירי שוק $1,900, $200 יותר אתה יכול לקבל. אז מה, לא להגיד לדייר תודה רבה ולהכניס דייר ב-$200 יותר? כאילו, זה משמעותי.
אני אענה לך. זאת אומרת, זה חיסכון שנתי של $2,400.
כן, $2,400, הרבה כסף.
נכון, אתה צודק, אבל תחשוב שחודש הבית לא יהיה מושכר לפחות, ואז כבר כיסית את זה, ועם כאבי ראש ועם משכנתא שצריך לשלם. זאת אומרת, גם אם זה הפרש כזה של $200, שבדרך כלל זה פחות, לדעתי עדיין לא שווה להתעסק בזה.
לא שווה, יש לך לשלם עוד פעם דמי טור דייר לחברת הניהול, לרוב... לרוב לא משתלם, אבל זה גם בהחלט משהו שאפשר לשים על קובץ אקסל.
אבל אם אתה יכול לעלות $20, $30, $50, בלי לגרום לדייר לצאת, אז אתה עושה את זה.
הבנתי.
מושג אחד או שניים ביום.
מושג ביום, אז היום במושג ביום יש לנו move in, move out.
Yes.
ויש לנו עוד מושג, יש לנו שני מושגים אז, security deposit.
אוקיי, אז שני דברים מאוד חשובים, אני דווקא אתחיל מהמושג השני, security deposit, זה פיקדון. חברת ניהול מחויבת לקחת מדייר, זה קצת עובד שונה ממה שאנחנו מכירים בארץ, אנחנו לוקחים ערבים, זה לא עובד ככה. יש פיקדון שהוא בגובה חודש של דמי שכירות, שהולך לחשבון נאמנות דרך אגב, זה לא נמצא לא בחשבון האישי שלי, לא בחשבון של חברת הניהול, זה מופקד בחשבון נאמנות, חברת הניהול מחויבת על פי חוק לשמור את זה שם, וזה למעשה הביטחון שלי, אם חלילה הדייר לא משלם לי, או הוא יצא ויש תיקונים שהוא לא שילם עליהם.
אז לפחות יש לי את החודש הזה.
אז יש את החודש הזה שלוקח 60 יום אחרי שדייר עוזב לחלט אותו. יש היום גם תוכניות אחרות של חברות ביטוח ש... במקום פיקדון, הדייר קונה איזה סוג של ביטוח, זה הרבה יותר קל לו בתזרים החודשי, אבל צריך לבדוק שהוא מחדש, פחות ממליצה,
כן, פחות,
זה, פחות ממליצה, אבל זה משהו שקיים, ודרך אגב, אם דיברנו קודם על דיירים, על קרדיט סקור, על משהו שהוא גבולי, זה גם אחד הפתרונות של חברת ניהול, לדרוש פיקדון וחצי, זאת אומרת, חודש וחצי או חודשיים, כדי להבטיח את ה... כן, לבטח אותנו יותר, במקרה והדייר לא ישלם. אז זה security deposit.
אז בן הגדיר לנו מה זה move in, move out.
כן, רגע, לא, עוד שנייה לפני, אבל חשוב אז בעצם שכשאני חותם הסכם מול חברת הניהול, ואני בכלל בוחר חברת ניהול, אז לוודא איתם שהם גובים את הפיקדון הזה. יש הרבה, לצערי אני שומע על הרבה משקיעים ישראלים שקונים נכסים בכל מיני אזורים פחות טובים, וחברות ניהול אפילו לא תמיד גובות את ה-security deposit, ובכלל המשקיע לא יודע.
מחויבים על פי חוק.
כן, אבל באזורים עם דיירים פחות טובים מבחינת מצב הכלכלי שלהם, גם קשה לגבות security deposit, כי אין להם.
אז יש לך, אז רמת הסיכון שלך יותר גבוהה, אין לך אפילו את הביטחון.
אבל אתה מראש, אם אתה קונה נכס ב-$50,000-$60,000 באזור פחות מתקדם, בוא נגדיר את זה ככה, אז הסיכון הוא עליך, כי גם דיירי, אני לא חושב שאיזה עורך דין מוצלח יבוא לגור שם, או איזה רופא.
כנראה שלא.
יבוא לגור שם אנשים שאין להם כסף בסופו של דבר, וזה נכון, הסיכון.
נכון, נכון. move in, move out, יאללה, בן לך על זה.
יאללה. אז move in, move out, ברגע שחותמים הסכם מול חברת הניהול, ומזכירים בפעם הראשונה את הנכס, או שדייר מתחלף, חברת הניהול צריכה לבוא ולעשות איזשהו בדק בית, לבוא לבדוק שכל המערכות, שהדייר בעצם החזיר את הנכס במצב תקין, move in inspection זה בהתחלה, איזשהו דוח שמראה שהנכס תקין, rent ready מה שנקרא, מוכן להשכרה, ומצבו הפיזי, וגם כשהדייר עוזב, שוב, אותו דוח בדק בית, לוודא שהדייר החזיר במצב תקין. כמובן שיכול, בדרך כלל כשדייר מתחלף, יש איזשהו בלי, אם זה צבע בקירות, אם זה לכלוכים, אם זה פה ושם, אבל יש מה שנקרא בלי סביר ובלי לא סביר, כשבלי לא סביר אמור להיות על חשבון הדייר, ובלי סביר אמור להיות על חשבון בעל הנכס.
אני גם ככה ארחיב טיפה ואגיד, שזה נכון מה שאמרת, ובכללי בארצות הברית הם מאוד מקובעים, יש דברים שמראש הם הוצאות של דייר, ומראש הם הוצאות של בעלים, הם גם צריכים וחייבים להשוות את המוב אין למוב אאוט, הם משווים את שתי הדוחות, אני אספר מקרה שלי, שעברתי אפילו חברת ניהול באמצע, זאת אומרת, החברה שעשתה את המוב אין, לא החברה שעשתה את המוב אאוט, ובאמת היו דברים שהיו בלי לא סביר, כמו שציינת, ואמרתי, רגע, כאילו, זה הדייר עשה את זה, אמרו לי, אבל אין לי את המוב אין בשביל להשוות, הוצאתי מהפורטל את המוב אין של הדייר, וואלה, השוו ביניהם, ראו שבאמת זה בלי של הדייר, ומחייבים אותו ואת הפיקדון שלו. אז חשוב לשים לדבר, כי הדברים האלה, זה יכול להיות אולי הוצאות קטנות או הוצאות גדולות, אבל משפיעות בסופו של דבר.
זה גם מצטבר.
על הקשפו שלנו.
נכון.
טוב, חברים, אז תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של רווח נקי. אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים נוספים של רווח נקי בכל הפלטפורמות. של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אנחנו גם מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM ושל סייף פיוטשר, וגם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, בקהילה שלנו,
בית לעתיד בטוח.
אז נתראה בפרק הבא.
תודה,
תודה רבה.
היה כיף ממש.